אנחנו באורות התורה, פרק ו', בעזרת השם, אות ט"ז, מסיימים את פרק ו' היום. כן, שבוע הבא זה פורים פרזים. טוב, צריך אחרי ההקלטה אז נחשוב מה יהיה שבוע הבא. פרק ו' עוד תצאי. ריבוי הלימוד. אני אתחיל עם סיפור קטן. בטח כבר סיפרתי לכם. יש לי חבר מהיסודי. למדתי איתו כיתות ה'-ו'. בסוף כיתה ו' הוא עשה סיום השס. כולנו היינו בשס גמרא. כולנו היינו ככה מופתעים, אז הוא הסביר שהוא קרא את כל השס. וכשהוא יגיע למעלה יסבירו לו. שיטה מסוימת של ברסלב. פשוט ישב וקרא את כל השס. בואו נראה מה הרב כותב על זה. ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם. זאת אומרת, יש עניין ללמוד הרבה. לא רק ללמוד לעומק, אלא ללמוד הרבה. הייתי בישיבה בבני ברק הרבה שנים לראות אותה. הם לומדים כל השנה 6-8 דפים בעיון, משהו כזה. זהו, זה לומדים בעיון עמוק. והרב, יש, זה בסדר, יש לימוד בעיון, חשוב מאוד. יש גם ריבוי הלימוד. וזה מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם. אומר הרב, אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, אפילו שהוא לא יורד לעומק, בכל זאת יש קדושה עליונה. מעניין, למה הוא לא אומר סתם קדושה? למה קדושה עליונה? ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה ברוחו של אדם. למה הקדושה עליונה? אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, איך יכול להיות שהוא לא יורד לעומקם של דברים והוא מתחבר לקדושה העליונה? טוב, תכף נחזור לזה. אומר הרב, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. זה סיום השס. לא הבין. אבל לפעמים פועל עליו לטובה עליונה. יש פה הסתייגות, כן? לפעמים פועל עליו. ותחל רוח השם לפעמו, בין צורה ובין השתאות. לפעמים. יש הערות כאלה. זה מעניין. אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה, הוא משביר את סימונו בתלמוד מרובה. צמא. ואדם צמא, ראיתם פעם, ואדם צמא, 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 הוא בא, הוא שותה מים, לוגם, 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 לוגם. תהנה רגע, תעצור, תשתה, תרגיש את מה. הוא צמא. הוא לא מסוגל. הוא לא יכול עכשיו להבין, להתעמק, הוא שותה. זאת אומרת, יש ערך בלימוד גם כשאדם לא מבין אותו. גם יש ערך. והנשמה מתענה. הנשמה מתענה. צריך להבין, אה? איך זה עובד. מה יכול להיות ערך בלימוד? שאדם לא מבין. אם נסתכל רגע בקובץ א' אות ת' ש' כף ז', נכון? כן, אומר הרב, קובץ א' אות ת' ש' כף ז', יש לכם שם, אתם יכולים להסתכל. לפעמים צריך הלימוד להיות דווקא קל ומרפרף על העניינים. מעניין. כיונה המרחפת על קינה. תראו איך הוא כותב. ראית? קובץ א', עוד תשכ"ז. לפעמים צריך הלימוד להיות קל, דווקא קל ומרפרף על העניינים, כיונה המרחפת על קינה. שלא להטמיע את הזוהר העליון שלמעלה בכל עניין פרטי ופרטיותם של ההגבלות. ובזה יוצא האור הכללי המוזהר בתוכיות של כל הפרטים. הוא מופיע באור גדול, דעת ומשפט ידע לב חכם. רגע. וזה יוצא האור הכללי. לא להגביל, לא לצמצם. תרפרף, כי עונה מרחפת על קינה. מה העניין הזה? אז בואו רגע נתבונן. כשאנחנו מסתכלים על תורה, אז תמיד אנחנו אומרים, למה אנחנו לומדים תורה? בשביל להבין את התורה, בשביל להרבות את התורה בעולם, בשביל להרבות כבודה של כנסת ישראל, להרבות כבוד שמיים. אומר המהר"ל, תורה היא עליונה, היא אלוקית, ואינה יכולה בכלל להתחבר לאדם. גם אי אפשר בכלל להבין אותה. אין בכוח האדם להבין את התורה. בכלל לא שייך לשכל אנושי. זה משהו אלוקי, עליון. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו יושבים ולומדים תורה. מה? תורה שלנו, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, תורה. הכל, כן? כן? אז הוא אומר, אלא הוא ממדבר מתנה. הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם חסד, ונותן לו מתנה. נותן לו להתחבר, נותן לו להבין, נותן לו שהתורה תתחבר אליה. כלומר, התורה היא מאוד עליונה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה להתחבר אל התורה. יש צד בתורה שבאדם רוצה להבין את התורה. הוא רוצה להיות יודע התורה. הוא רוצה להיות מבין גדול. זה עניין גדול, זה עניין נפלא. המוח של תורה קוראים לזה. איך אומר בעל התניא, שאדם עוסק בתורה, אז הוא עוסק כביכול בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שכתוב, אנה נפשית כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי, נתתי, כביכול המחשבה שלו נהיית, כביכול המחשבה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הדברים, עליוני עליונים. כן, נפלא. אבל לפעמים, צריך קצת כבוד בכל זאת. לפעמים, אומר הרב, לפעמים, כן? לפעמים צריך להבין, חבר'ה, זה יותר גדול מאיתנו. לא הכל אנחנו יכולים להבין. זה לא רק מה שאנחנו מבינים, זה הרבה מעבר לזה. זה יותר גדול מאיתנו. תסתכלו על זה. נסתכל על התורה, נתבונן בה. אנחנו לא יכולים להבין באמת. יש בזה משהו עליון, אלוקי. אבל אנחנו נקרא. אז לא נבין. המאור שבא מחזירם למותר. יש אור בתורה. הקדוש ברוך הוא ראה את האור שאין העולם יכול לעמוד בו, עמד בגנזו לצדיקים. והיכן גנזו? בתורה. יש אור הגנוז בתורה. יש לפעמים לבן אדם יראת כבוד, צריך לפתח יראת כבוד לעולה, לדבר העליון הזה שנקרא תורה. לא, אני קורא והאור יפעל עליי. בין כה בכל אנחנו לא מבינים באמת מה זה התורה העליונה. הרי כתוב שמשה רבנו היה בשמי השמיים ולמד את כל התורה כולה, ומלאכי השרת באו ואמרו, מה לילוד אישה בינינו? אמר לה משה, כלום, יש בכם כיבוד אביהם, יש לכם כיבוד אביהם, כלום, יש לכם זה, יש לכם זה. אמר עצום מלאכי השרת, תנה אותך על השמיים. מה הם רצו? מה הם חיפשו בתורה שכתוב בה אברהם אבינו, יצחק? מה הם רצו שם? אלא ודאי שהתורה של מלאכי השרת היא רובד הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, הם רצו להשאיר את התורה ברובד הרבה יותר עליון, והקדוש ברוך הוא רצה להוריד את התורה לארץ. והתורה שאנחנו רואים בספר התורה שאנחנו קוראים בו, זה האופן שהתורה מתגלית לנו לעיני בשר ודם לארץ. אבל ודאי שהתורה האמיתית היא הרבה הרבה יותר גבוהה, ויותר גבוהה מהמלאכים ומהשרפים. אז יש גם עניין, לפעמים צריך הלימוד להיות דווקא קל ומרפרף, להיפגש עם האור העליון שחופף על התורה, האור שמעל האותיות, האור שבין האותיות, הגיליון החלק, כן, יש בו קדושה שיש בה משהו גם לפעמים יותר מהאותיות, מהכתוב, ממה שכתוב. קדושת הגיליון החלק. זאת אומרת, הכבוד, הכרת הערך, המפגש עם משהו עליון, הוא משהו שהוא בלתי מושג. זה פותח משהו אחר בנפש. אם האדם בטוח כל הזמן שהוא מבין, הוא יודע, הוא ברור לו, והכל הוא לומד ומשיג, יש משהו גאוותני בזה. יש בזה משהו שקרי. אדם שלוקח את התורה כל כך גבוה, כל כך עיונה, והוא בטוח שהכל מסוגל, זה לא אמיתי. תסתכל קצת, תתבונן קצת, אתה לא מבין, בסדר. זה נכון, באמת אנחנו לא מבינים. נכון? ויש אור, ויש קודש, ויש קדושה היותר עליונה. כן, קדושה עליונה, שאלנו למה קדושה עליונה? מכיוון שהקדושה העליונה אנחנו לא משיגים אותה. זה הקדושה הבלתי מושגת, שבכלל אתה לא יכול להבין אותה. אז תקרא, זה ייכנס, זה יחדור. הבשם מקבל את הריח של הבושם. הגמרא שואלת, מה מוטב שאדם יהיה בשם או בורסקאי? העולם צריך לבורסקאי, למאבד אורות, והעולם צריך לבשם. אשרי מי שאומנותו בשם. למה? כי הוא קולט את הבושם מההתעסקות בו, הוא קולט את הריח, נכנס בו הריח, ההתעסקות באור התורה העליון, הוא משאיר בנו רשמים עליונים. בסדר? אז בואו נראה את זה עוד פעם. אז ריבוי הלימוד הוא מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם, אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים. הוא עוסק בהרבה תורה, כי הוא אוהב תורה, כי הוא צמא לתורה, כי הוא רוצה, הוא משביר את סימונו והנשמה. עכשיו מה עם הנשמה? הרב מלמד אותנו עוד משהו, אומר בסוף, כן? ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט ומה שלמד, אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה, הוא משביר את סימונו בתלמוד מרובה והנשמה מתעלית. הנשמה מה? היא חלק אלוק הממה. ידוע שנוח בתיבה לא ידע מה התולעת אוכלת. מדרש חזר, כן, איזה סודות כמובן. לא ידע, לא ידע, לא ידע. יום אחד הוא חתך את משהו, את הפוח, נפל משם תולעת, ורגע, הוא לא ידע מה אוכל. זה לא היה התולעת. לא, התולעת, אכלו את התולעת. מי זה היה? הציפ. ומשהו, ואיזה חיה שמעה, אולי זה הזיקית או הלטאה, אכלה את התולעת. אז מה? זאת אומרת, לפעמים אני לא מבין מה אני הבאתי, אבל יש מישהו שכן מבין. מי זה המישהו שכן מבין? הנשמה מבינה. הנשמה מבינה את התורה. הנשמה היא גם כן חלק אלוקה ממעל, היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, היא סולם וצבא ארצה וראשו מגיע השמיימה. כמו שכתוב על התורה, על הנפשית כתבית יעבית, כך כתוב על הנשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח, מעצמו נופח. מי שנופח הוא נופח מתוכו, מעצמו. כלומר, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. אז היא מבינה את התורה. אז אם אני קורא תורה, אז הגוף לא מבין, המוח לא מבין, הבשר לא מבין, אבל הנשמה מבינה. היא מתעלית. יוכל. היא נהנית. אז יש לנו עוד מעלה בלימוד התורה. עכשיו, סביר להניח, אם ניקח את זה צעד אחד קדימה, כשאנחנו לומדים משהו, גם אם אנחנו מבינים אותו לפי ההבנה של בשר ודם, ככל שתהיה עליונה, באותו זמן, אם אנחנו מדברים על הנשמה, היא מבינה אותו בהבנות העליונות שלה. זאת אומרת שבכל לימוד שלנו, הנשמה היא שותפה ברמה הרבה יותר גבוהה. ואגב, דיברנו על זה בהקשר לאוכל. האדם שאוכל, אז הגוף נהנה מהמולקולות שיש באוכל. ממה הנשמה נהנית? זה ראינו, לא הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה אדם. הנשמה נהנית מהדיבור האלוקי שמחיה את האוכל. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו רואים את הנשמה איך שהיא אוכלת. לא תמיד אנחנו רואים איך שהנשמה נהנית מהלימוד שלנו. אבל היא נהנית. היא נהנית ממה שהגוף עושה, וזה פילי פלאים, כן? אשר יצר את האדם בחוכמה, שקושר רוחני בגשמי, שהנשמה נהנית ממה שהגוף עושה, זה פילי פלאים. היא חלק אלוקה ממעל, היא עליונה, היא מלוא כל העולם, מלוא כל הארץ כבודו, והיא נהנית ממה שאנחנו עושים. זה ההדבקה הזאת, הקישור הזה שהקדוש ברוך הוא יצר, רוחני בגשמי, זה פלא פלאים. זה לא נתפס שהנשמה נהנית ממה שהגוף עושה. אז יש לנו כבר שני דברים, בכך שהאדם הוא לומד, הוא עוסק בתורה. אחד זה שהוא נפגש עם העליוניות של התורה, ענווה, גישה עם עולם מאוד עליון ששופך אור על האדם, והשני זה שהנשמה נהנית. הנשמה מבינה. מי נהנית? או, יפה. למה זה ריבוי? אז בוא נראה. אדם, יש מדרש שאדם עולה למעלה אחרי 120, אז שואלים אותו, תגיד, תורה למדת? אומר, כן. אומר, נביאים כתובים למדת? כן. אם הוא אומר כן, טוב. אם הוא אומר לא, אז כתוב, זורקים אותו, מצרי גיהינום מתגברים. שואלים אותו, משנה למדת? שוב, אם הוא אומר כן, אז מוטב, אם הוא אומר לא, אז משליחים אותו במצרי גיהינום מתגברים. אומר כן, אז תלמוד למדת? וכו' וכו'. כיסא כבודי אך עומד. רגע, 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 מה? מעשה מרכבה, מה? אני מעשה מרכבה, אבל המדרש אומר אותו דבר, אומר לו, אז זורקים אותו, זה לא פייר. אז זאת אומרת, לפעמים הבן אדם צריך גם לגעת בדברים, אגם שהוא לא מבין אותם, אגם שהוא לא קולט אותם, אבל זה צריך להאיר איזה רבדים בנפש, בנשמה, להאיר איזה רבדים, הרי מה אנחנו רואים מכל זה שהנשמה נהנית? מה אנחנו רואים מזה? שהמפגש הזה בין הנשמה לגוף, הוא נועד לייצר משהו. הוא נועד לעשות איזשהו, יש לו איזו תכלית. הוא לא סתם הקדוש ברוך הוא לקח נשמה, הדביק אותה לגוף, ועשה איזה סלט פה. יש לזה מטרה. ויש לזה תכלית. והתכלית הזאת, המערכת הזאת צריכה לעבור איזשהו מסלול. ואם היא לא מסוגלת לעבור את המסלול בפשט, בדרש, ברמז, בסוף, שתעבור את זה בצורה, בגרסה, שתקרא. פשוט תקרא, תרפרף, כעונה מרחפת על קיר. ואז ישאלו, כיסא כבודי יח עומד? כן, קראתי. לא הבנתי, אבל קראתי, הנשמה הבינה. הכל בסדר. הייתי אומר, הייתי הולך עוד צעד אחד קדימה, צריך קצת אומץ בשביל זה, אבל בואו ננסה. אם האדם ניגש לתורה בתור מה שהוא מבין, כמו שהוא קורא חס ושלום ספר של חולין, כן, אני קורא את הספר, אני מבין מה כתוב בו, הבנתי את העלילה, הבנתי את הסיפור, הבנתי את התיאורים של המחבר, סוגר את הספר, הכל ברור. אם הוא לומד ככה תורה, הרי הוא מקטין את התורה. ואז שואלים אותו, תגיד, אתה הבנת הכל? הוא אומר, כן. רגע, הבנת כיסא כבודי אח עומד? אופה, אופה, אופה. לא, לא הבנתי. נו, לא בסדר? אלא, למה, למה לא הבנת? הרי היית בטוח שאתה מבין את הכל, הרי אתה כזה חכם ונבון ומבין דבר מתור דבר. איך לא הבנת? אבל אם כמו שאנחנו רואים פה, לפעמים בן אדם קורא ואומר, אני לא מבין. אבל, אף על פי שאני לא מבין, אני יודע שאני לא מבין, זה בסדר, אבל הנשמה מבינה, והאור נקלט בי. אז, הרי התורה יש בה בכל דבר את כל העומק. מאיפה לקוח כיסא כבודי יח עומד? מאיפה זה לקוח? זה לקוח מחמישה חומשי תורה, מעשרת הדיברות, מאנוכי השם אלוקיך. הכל, כל התורה כולה נמצאת באות ב' של בראשית. כל התורה כולה נמצאת באלף של אנוכי השם אלוקיך. אז אם בן אדם יודע שאף על פי שהוא לא מבין, אבל התורה היא כל כך גדולה, שבסדר, הוא קולט את האור, הוא מתחבר לאור העצום הזה, והוא אומר, ריבונו של עולם, אני פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אני בסך הכל ארחב פיך ועמלאו, אני פותח את הפה, אתה כבר תכניס. אז ישאלו אותו, כיסא כבודי יח עומד, עסקת בזה? אז יגיד, אני למדתי, אנוכי השם אלוקיך, קראתי בתורה, הרי זה כל התורה כולה. זאת אומרת שעצם הידיעה של העוצמה והגודל של תורה והענבה והקוטן של האדם, היא מגדילה את ההשגה העליונה של האדם. הבנתם את הנקודה הזאת? זה שאני מתבונן, בא ומתבונן על דבר ואומר אני לא מבין, זה נותן לי אחיזה במה שאני לא מבין. אבל אם אני אומר אני מבין, אז מה שאני לא מבין יגידו לי, לא עסקת בזה, חשבת שאתה מבין, אל תהיה גדול. אז לפעמים טוב לקרוא, אל תבין, אני לא מבין. לא הבנת, זה בסדר, תכניס גם לעצמך את העניין הזה שהתורה היא הרבה יותר גדולה והנשמה מבינה. וככה כשתבוא למעלה ישאלו אותך, עסקת? הנה, עסקתי בהכל. לא הבנתי, אבל עסקתי, הכל בסדר. טוב, נמד אותך, נסביר לך, הנשמה הבינה, זה בסדר. זה עניין של כבוד, כבוד לתורה, כבוד לכל השם שנשמע בתורה, דברי אלוקים חיים. אז בסדר, הבנו, אז יש בזה גם מעלה. יש בה, בקהילות מסוימות, יש אמירת זוהר. יושבים, אומרים זוהר. עכשיו יש כאלה, יש תמיד כמה תלמידי חכמים שמבינים את כל, יכולים להסביר לך את הכל. יש אנשים שלא מבינים, אבל אומרים. אז מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, שישבו תלמידיו, זה בדיוק הסיפור הזה, ישבו תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש בבית המדרש, ועסקו בדברים, בעיון, דברים עליונים, גמרא וכל מיני. ובצד השני של הבית מדרש ישבו בעלי בתים ואמרו תהילים. אמרו תהילים. והשם טוב ראה שהחבורה הקדישה שלו, החברה הקדישה שלו, מלגלגים למארצות שאומרים תהילים. מה הם מבינים? אומרים, הם לא תמיד אומרים נכון את המילים בכלל, הם לא מבינים בכלל מה הם אומרים. אומרים, דוד המלך אומר, צמא נפשי, מה זה צמא נפשי? מה הם מבינים? מה זה? לא מבינים. לקח אותם, הקדוש ברוך אמר להם, תוחזו ידיים ותעצמו עיניים, ואז הם פתאום רואים את כל העם, רואים את הקולות, רואים את התהילים שאומרים אותם עמך ישראל, רואים את המילים, איך הם מילים בקדושה, איך מלאכים ושרפים משתעשים בהם, איך הם מתבארים, דברים עליונים מאוד, דברים מאוד מאוד עליונים. אז מה להם? אתם רואים? אל תצחוק, אל תלגלגו. מה הפשט? איך יכול להיות? הרי הם באמת לא מבינים, הרי הם באמת אומרים, הם לא יודעים מה הם אומרים בכלל. אז מה העניין בזה? זה בדיוק זה. כשאדם חושב שהוא מבין, אז הוא יבוא למה להגידו לאדוני. מה, אתה באמת הבנת? יודע. מה הבנת? לא הבנת כלום. אבל כשאדם לא מבין, אבל הוא אומר, הוא אומר, אז הוא מקבל ומבין, וזה פועל הרבה יותר. יש בזה מימד שפועל הרבה יותר.
התועלת של ההבנה היא לאו דווקא להגיד הבנתי, זה גם
הבנה
בשביל שהיא
אחרת
תוריך
אותי בחיים. מצוין.
אז אם האדם לא מבין, זה יכול
להיות
גם יכול להיות מיותר.
אז יש, אז מיותר זה לא. כי ראית, כי יש לזה פן מסוים. יש פן של כבוד, להגיד לא הבנתי. קצת ענבה.
לא, יכול להיות, גם כשאני לומד, אני לא טוב מבין הכל, אבל אני רוצה לקבל פה הדרכה לחיים.
אז תכף נראה, אם תסתכלו בקובץ א', באות תף שין צדיק ב'. תף שין צדיק ב'. אולי... אז אומר ככה, לחמישה חלקים מוכרח עסק הלימוד להתחלק. א', שיטה, ב', ריהתה, ג', גרסה, ד', לימוד, ה', עיון. מה זה? שיטה. שיטה היא שיטה מחשבית בלא הגבלה, בלא ערך קצוב, הכל לפי גודל הרעיון, לפי אומץ השכל ולפי חריפות הבינה, עם זיכוך כוח הדמיון ועומק הרגש, והיא מקפלת בקרבה עניינים לעין חקר, דנה עליהם בסקירה מהירה, לא יאומן כי יסופר, מעלה פנינים מזהירים מקרקעות ימים, מגלה אוצרות חושך ומטמוני מסתרים. קראתי את זה קצת מהר. מה זה שיטה? שיטה זה עומק עומקים, לעלות דברים מפנינים, לצלול בעמקים ולעלות לגובי ערים, להוריד את כל את הכוכבים ולעלות את הפנינים מעומק הים. זה אדם שהוא יושב והוא מביא את זה במוסר אביך, שכל אדם חייב, צריך לשבת ולסדר לעצמו את הדרך שלו, את המחשבה שלו. שכל אדם צריך לשבת לסדר לעצמו את המחשבות המיוחדות שלו, את העניינים המיוחדים שלו, ולעשות לעצמו דרך, לכתוב את הדברים ולסדר לו אותם על הספר. אז זה העומק. העומק של הדברים, המחשבה הארוכה, העיונים העמוקים שאפילו הם לא קצובים באותיות ודיבורים, אלא משהו מאוד ארוך. זה שיטה. אחר כך יש ריאתה. עכשיו תראו מה הוא כותב. ריאתה היא מין גרסה במוצא גדולה, ברפרוף על העניינים, כמה שאפשר לקלוט, רק שהרבה עניינים יעברו דרך הפה והמחשבה. ולפעמים מדלגים איזה תיבות ועניינים וקולטים אותם דרך המחשבה, מאשרים בזה את הידיעה באושר כמותי, ומודדים את חיי הרוח לחפת של גדלות ורוח המתפשטות. זה בדיוק מה שאמר. תקרא, תרוץ, תחתוך. דילגת פה, לא הבנת שם. עובר דרך הפה והמחשבה, עובר. זה עושה. זה פועל, זה שמות השם יתברך. כל התורה כולה היא שמות השם יתברך. אמרת שמות השם יתברך, פעלת בעולם. הנשמה הבינה, העולם התבשם, האור הגדול הופיע. אז תרוץ. לפעמים מדלגים, קולטים דרך המחשבה. הידיעה מתאשרת באושר כמותי, ותראו איך הוא כותב, ומעודדים את חיי הרוח לחפת של גדלות ורוח המתפשטות. יאללה, התורה היא ארוכה, היא רחבה, היא אינסופית. הבן אדם כל היום יושב ולומד דבר אחד. תתפשט, תתרחב. תקרא, תרוץ. זה ראייתה. קיבלת תשובה. זה החלק השני. אחר כך יש רגע, אחר כך יש עוד. גרסה היא כבר מוגבלת לדעת הפירוש הפשוט. ולא עיון וברור, מכל מקום העניין מתרצה בהגבלה ובברור ובמהירות האפשרית. כן, הלימוד הולך במתינות ומלבן את העניין בהגבלתו המקומית יפה. אדם לומד בגרסה, תבין מה כתוב. אל תתעמק. במתינות, תבין מה כתוב. אל תעיין, אל תחפש דברים, תבין מה כתוב. זה גרסה. וזה מאוד חשוב, והעיון כבר מתפשט הוא יחד עם העמקתו המקומית, בהרחבה, מעניין לעניין. כן, העיון הוא כבר מתפשט, הוא מרחיב מעניין לעניין, התוספות מביא את הגמרא, עשה את כל השס ככדור, מביא מפה ומשם, ועל התוספות יש את הרשב"א והרדב"א והמרש"א, וכולם מרחיבים ומרחיבים ומרחיבים. קריאה מתפרסת אין סוף. עכשיו, אומר מקושר הוא עם הגבלתו. למה הגבלתו? כי מה לא מוגבל אמרנו? השיטה. זוכרים את השיטה? שיטה היא מחשבית בלא הגבלה. בלא ערך קצוב. השיטה עולה, יורדת, שאת. אתה יכול עם עניין לעניין, לדלות פנינים, לדלות רעיונות, הכל. העיון הוא מה שמקושר. יש לו איזה, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה נעצר, כן? הבנתי, כל מה שאפשר, לא, בסדר. אפשר עוד קצת, בסדר, נחפור עוד, בסדר. באיזשהו שלב זה מסתיים. זה היו. אז הוא אומר, מקושר הוא עם הגבלתו, יש לו אמנם הגבלה, אבל הוא מקושר להרבה נושאים, הוא מרוחס עם יתר הענפים ברכיסה פנימית. יש לכל אלה סעיפים וענפים מרובים. אז זה חמישה חלקים, מוכרח עסק הלימוד להתחלק. שיטה, ראייתה, גרסה, לימוד, עיון. עכשיו הוא כותב שגם בדוגמת התורה יש כמותם בעבודה, עבודת השם, בהדרכה ובתפילה. זאת אומרת, בן אדם שהוא מתפלל, בוא ניקח תפילה. אתה יכול, יש פה מישהו שיכול את כל התפילה כולה להתפלל עם הבנת כל מילה ועיון בכל מילה וחשיבה ועמידה מול הקדוש ברוך הוא באימה, בירה וזיע ורטת וחלחלה. קצת קשה. אז אולי נעמוד כל היום ונתפלל 18. מהבוקר, לא נספיק, יהיה לנו בעיה עם מניחה בערבית. אז מה עושים? אני רוצה גם ללמוד, אני צריך גם לאכול ולשתות ולישון. אז אומר הרב, תחלק לחמישה חלקים. שיטה. קח לך זמן להתפלל לקדוש ברוך הוא בלי הגבלות, בלי הקצבה, בלי קצב. תרוץ, תפנה אליו, תחשוב עליו. קח לך זמן. תעשה את זה בטיול, אני יודע, תעשה את זה לפני השינה, עד שתרדם, או לא יודע מתי, בשבת. אחרי זה יש ריאתה. חלק מהדברים אנחנו אומרים, ואנחנו אומרים, לא מבין, כן מבין, אני אפסו. יש עוד פסוקי דזמרה, וזה, ואשרי ועל ציון, באיזשהו שלב, ואנם גם אומר, תראו כמה אנשים אומרים את ברכי נפשי בראש חודש בהבנה. והם אומרים את כל מילה כמו שצריך. אפילו רק להגיד כל מילה בדקדוק. זה לוקח איזה רבע שעה. תנסו פעם. ניסיתם פעם להגיד ברכי נפשי, כל מילה להגיד עם הדקדוק שלה. זה לוקח לפחות רבע שעה. משהו כזה. זה לא עובד. המשהו שלה, הם בורחים לך כבר. אתה מתחיל לרוץ. אז המילים קצת, איך הוא אמר? אז דברים יוצאים דרך הפה, לא תמיד בדיוק. קריא את ה... ככה. חוץ מזה, יש גרסה. תגיד, תתפונן, אתה אומר, תבין מה שאתה אומר. פחות תבין, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, תבין מה שאתה אומר. אפשר בזה לעיין. חלק, הדלת זה לימוד. מה זה הלימוד? מה הוא הסביר הלימוד? הלימוד, הלימוד הולך במתינות ומלבן את העניין בהגבלתו המקומית יפה. אני חיברתי את הלימוד והעיון. הלימוד הולך במתינות ומלבן את העניין בהגבלתו המקומית יפה. אז הלימוד הוא קצת יותר מהגרסה ופחות מהעיון. להבין, יותר להבין, אבל לא להתרחב יותר מדי. ויש עיון שזה יותר להתרחב, יותר לעיין. עכשיו כל בן אדם יכול להחליט שהוא למשל מעיין בשמה ישראל השם אלוקן השם אחד, לוקח לו יותר זמן. רק שיתפל במניין שמאפשר את זה. שהוא לא יסיים שמה ויגלה שהם כבר עלינו לשבח. או שאת 18, את הברכה הראשונה של 18, אחד מהברכות. מה שמדבר אליו. אז בעיון, בלימוד, בשיטה, בגרסה, גם בתפילה. ראיתם? הולך, נכון? אז זה בתפילה. אז זה, עכשיו הוא אומר, עכשיו גם הוא אומר חמישה חומשי תורה. תשימו לב שהכל, הכל מתפשט, הוא אומר, והחיים הרוחניים בכללותם מתפשטים על פי חלוקה מוטבעת זו. וגם החיים המעשיים הינם בערך זה מסומנים. חמש דברים, חמישה חומשי תורה, חמישה ספרי תהילים, חמישה חלקי הנשמה, נפש רוח נשמה חיי יחידה, וחמשת הפרצופים הסודיים. סוד. כן. וחמישה ברכי נפשי. וחמשת העולמות זה הביא, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש עוד עולם יותר עליון, אדם קדמון מה שנקרא. וחמשת הפרצופים זה דברים שהם זה, אנחנו לא מדברים על ארי חנפין, זער ואבא, אמא, זער אנפין מלכות, זה החמישה פרצופים. אז דברי סודיים. אז מתחלק בחמש, וכל החמישה, חמישה, חמישה, הינם עולים בחוברת עם הדרכה זו הלימודית והמעשית. אז החלוקה הזאת לחמש, רואים אותה בהרבה מקומות, כי זו חלוקה מאוד משמעותית, חלוקה פנימית, חלוקה שיש לה משמעות פנימית עמוקה. בסדר? אז בואו נראה הלאה. אז ראינו את הערך של ריבוי הלימוד, של האור הגדול, של הרפרוף, הלימוד בריפרוף. עכשיו הרב אומר, ובלימוד רזי תורה. עכשיו אנחנו בעניינים הסודיים. לומד רזי תורה. אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם. אדם לומד רזי תורה, והוא לא מבין. לא מבין מה קורה שם. מדברים על עולמות, מדברים על פרצופים, מדברים על כל מיני יסודות ומלאכים ועניינים. לא מבין מה קורה פה. ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים שמענים את נפשו ואת תחושו הרוחני השוקק לדברים מובנים. ואדם רוצה דברים מובנים, לא רוצה ללמוד דברים שהוא לא מבין. זה מענה את נפשו, זה מענה את החוש הרוחני שלו, משתוקק לדברים מובנים. קשה ללמוד דברים שלא מובנים, רוצים להבין, לשמוע, ללמוד וללמד. ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל. זה הראשון, להבין. אז זה מענה אותו. מכל מקום אחר הלימוד, האורה מופיעה עליו. זה מחזיר אותנו לכל מה שאמרנו קודם, שיש אורה פנימית, אורה עליונה, אורה גבוהה, שאף על פי שהאדם לא יודע, לא מבין, הוא נפגש איתה, הוא קולט אותה, האורה מהירה עליו. וזה מה שכתוב, והוא בכלל כל העוסק בתורה בלילה, שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. ושם הגמרא אומרת שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. זה הפסוק המקור של זה. מה זה עוסק בתורה בלילה? בלילה, אומר הרב, זה חושך. הוא לא מבין. לא מבין. אבל הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. יש פה לימוד עצום, עצום. הרבה פעמים אנשים יושבים ולומדים משהו ואחר כך הם הולכים כי הם לא הבינו. אני לא מבין. אז מה? אני לא מבין. אני זוכר את השיעורים של הרב יצחק בן שחר בכתומים. היום קצת אחרת, אבל באותה תקופה, אני יודע כבר לפני הרבה שנים, באותה תקופה היה כל הישיבה, הם נכנסים לשיעורים, היה שיעורים במוצאי שבת, פרשת שבוע. עכשיו, להבין את השיעור של רבי יצחק בן שחר בשיעור א', זה היה כמעט בלתי אפשר. משהו לא הגיוני. היו כאלה מיוחדים, היו לקראת אמצע, אחרי האמצע של שיעור א', היו מתחילים להבין חלק מהשיעור. שיעור ב' התחילו להבין, שיעור ג' כבר הבינו יותר. היו אברכים ובחורים מבוגרים יותר שהם באמת הבינו את השיעור, אני לא יודע אם לגמרי, אבל הם הבינו את השיעור. אז נכנס בחור, יושב בשיעור כל שבוע, והוא לא מבין. באמת לא מבין. וצריך לשמוע את זה. אתה לא מבין, מה הקשר בין מילה למילה? אתה לא מבין את המשפט, אתה לא מבין מה הוא אומר. מה? כי הוא, הרב יצחק בן שחר, באותה תקופה, הוא דיבר בלשון, הוא דיבר על דברים מאוד גבוהים, בלשון מאוד גבוהה. היום יש ספר, יצא, נחל קדומים. היום הוא מאוד מאוד, איך אומרים, מדבר בלשון שאפשר להבין אותה. באותה תקופה הוא היה מדבר מאוד גבוה. היו ביטויים שהיה צריך הרבה להתרגל להם, לתפוס את הישראליות, היעקביות, הישראליות המתגלית ביעקביות שמופיעה דרך האברהמיות, יצחקיות, עד יעקב, ומשפטים שאתה, אני לא מבין, מה מדבר? אז היו תלמידים שישבו פעם, פעמיים, לא מבינים, הולכים. לפי מה שאנחנו רואים פה זה לא נכון. אתה לא מבין, שב, תקשיב. הנשמה מבין, האור נקלט. והחוט של חסד יימשך עליך. וגם אתה תקבל מעלה יותר עליונה במידה מסוימת. יש לזה מעלה ולזה מעלה. יש מעלה בלהבין, ויש מעלה בלא להבין, שאחר כך הבן אדם מגיע לדברים יותר עליונים. המעלה של הענווה, של להבין שאני לא מבין. תחליט, אבל הידיעה היא שאנחנו יודע שאנחנו לא יודעים. להבין שאנחנו לא מבינים, זה דבר ענק, זה דבר נפלא. אז הוא כותב, אז הוא משתוקק, הוא לא מבין, מענה את נפשו ואת תחושו הרוחני, הוא רוצה להבין מה הוא יושב, הוא לא מבין. אבל מעניין, שאחרי תקופה מסוימת, כולם מבינו. מי יותר, מי פחות, מי לקח לו יותר זמן, פחות זמן, בסוף כולם מבינו. כי משהו קורה לבן אדם, אפילו שהוא לא מבין בהתחלה, משהו קורה לו. משהו מתקדם אצלו. זה פועל אצלו. זה חופר מבפנים. אז יש עניין, גם אם אני לא מבין, יש עניין להתרגל לפעמים לא להבין. אז בסדר, אז לא כל היום ולא כל השעה ולא כל יום, אבל מדי פעם להתרגל שהאוזן תשמע גם דברים שהיא לא מבינה. זה בסדר, זה טוב, זה בריא. ברור הנקודה הזאת, נכון? זה אתם מבינים כמה זה לפעמים לאנשים צועק ככה, רגע, אבל אני לא מבין, מה אני אעשה פה, אני לא מבין. בסדר, תתרגל, להקשיב, תתרגל, לשמוע, תתרגל. זה לא להבין. זה גם דבר גדול. היה... איך שמעתי זה, שבן אדם... ישב במשך שנים ולא הבין ולא הבין ולא הבין, ואז לקחו אותו ואז הרב לקח אותו לכנרת ונתנו לשתות מהמים של בעירה של מרים. אז כל התורה שהוא למד, הכל הוא הבין, הכל נמצא אצלו. שכואב. כן, יש עוד נקודה מעניינת ואני אלך איתה, זה לא כתוב פה. בסדר, אז הנקודה היא זיכרון. רבותיי, אני לומד ושוכח. מה אני אעשה? לומד ושוכח, לומד ושוכח, לומד ושוכח. די! כמה אני יכול ללמוד ולשכוח? די, אני הולך להתגייס. חז ושלום. השכחה זה ברכה גדולה. תחשבו שהיינו זוכרים כל מה שאנחנו רואים ויודעים. תחשוב שהיית זוכר איך נולדת, איך יצאת מהבטן שלי. איך, איזה מכה, כל מכה שקיבלת, כל מחלה, כל תקלה, כל פגרה. אפשר לחיות ככה? יש מחלה כזאת, תסמונת כזאת, שבאדם הוא לא מצליח תפקד רגיל, כי הוא זוכר כל מה שהיה לו בחיים. משגע, מטריף. אז הקדוש ברוך הוא ברא את השכחה. אבל אני שוכח ואני לא זוכר. אבל האור נמצא. הדברים נחרטים. הפעולה פועלת. המלאכים נבראו. הם מלווים אותך. בסדר, אז תקרא עוד פעם. תלמד עוד פעם. בסוף תגיע לזה. גם כשהיינו בבטן של אמא, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את כל התורה כולה, אבל אנחנו לימד אותנו את כל התורה כולה, ושכחנו הכל. למה זה טוב? למה צריך? אז יש בזה הרבה עניינים. אז אחד אומר שזה טוב בגלל שאנחנו לא נהיה כמו פעם ראשונה. שכל מה שנלמד יהיה פעם שנייה, יהיה חזרה. אבל ודאי גם זה טוב, כי זה נחרט בנפש פנימה. הנשמה בנפש. הנשמה בכל מקרה היא תורה, אבל זה נחרט בנפש. זה נחרט בגוף. הבן אדם הוא, הוא, הוא יש בו מציאות תורתית בפנים, בתוכו. חרות בתוכו. אל תקרי חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. זה חרות בתוכו, וזה נותן לו חירות, וכשהוא לומד את זה, הוא נכנס לחריטות האלה, אז הוא עולה על החריטות האלה. וזה יש בזה עניין. יש בזה עניין גדול. אז האדם לא זוכר, אבל זה פועל, וזה עובד, וזה חי, וזה קיים, וזה עולה. ויום אחד הדברים מתחילים לזרום, ומתחילים להופיע, ומתחילים ותחל רוח השם לפעמו. לפעמים. זה עולה. זה מפעם, זה כמו פעמון. מפעם באדם. אז ימה מצווה השם חסדו, ובלילה שירו. יישר כוח.